בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם נתחיל את ספרי עזרא נחמיה, או ספר עזרא נחמיה, ונאמר כמה מילים כמבוא. אנחנו נוהגים תמיד להתחיל לחזור לברייתות שמובאות בבבא בתרא י"ד ט"ו. אז בסדרן של כתובים לפי הבבלי, הסדר הוא בסוף הכתובים דניאל, אחריו אסתר, זה כרונולוגית זה מתאים, ועזרא, נחמיה לא מופיע כספר בפני עצמו, עזרא, ובסוף דברי הימים. למה דברי הימים בסוף? זו שאלה, אולי בגלל שעזרא כתב אותו, אבל כרונולוגית זה לא כל כך מובן. כן, אבל היה אפשר באותה מידה גם להתחיל בזה. דברי הימים מתחיל באדם הראשון, אז נדמה לי שבאמת תנ"ך ברויר דברי הימים פותח את הכתובים, נכון? תנ"ך ברויר, הוא, אני חושב שהוא סידר את זה על פי בעלי המסורה בארץ ישראל, ואילו בבבלי זה חותם את הכתובים. על כל פנים זה מופיע אחרי דניאל ואסתר, דהיינו כרונולוגית בתפר שבין חורבן בית ראשון לבניין הבית השני. ולגבי השאלה מי כתב את ספר עזרא, כתוב שם עזרא כתב ספרו, כך בבבא בתרא י"ד ט"ו, שתמיד אנחנו חוזרים אליו. ובסנהדרין צדיגים עמוד ב' כתוב שאת רוב ספר עזרא כתב נחמיה, אבל שמו לא נקרא על ספרו. הגמרא מונה שם שתי סיבות למה לא נקרא שמו על ספרו. אחת מהן היא שהוא ביקש זוכרה לי אלוהי לטובה, אז היות והוא ככה ביקש שהוא ייזכר, אז דווקא לא זכרו אותו בסופו של דבר. אז יוצא שלפי הבבלי אין ספר נחמיה, וגם בכתבי היד של התנ"ך, דהיינו כתר ארם צובא וכתר לנינגרד ודומיו, יש רק עזרא, דהיינו נחמיה כלול בתוך עזרא. ונניח בסוף שני הספרים הללו, אז תמיד בר כמה פסוקים יש בספר, אז זה בא בסוף, זה לא בא בין עזרא לנחמיה. בקיצור, חז"ל לא ראו בספר נחמיה ספר לעצמו, אבל דווקא מהגמרא בסנהדרין שהזכרנו רואים שיש פה משהו לא טבעי. כלומר, למה לא נקרא שמו של ספר, של ספרו של נחמיה? כי הוא אמר זוכרה לי אלוהי לטובה. כלומר, בעצם הם כן שני ספרים, ואפשר גם לראות את זה מצד הסגנונות השונים שלהם. אלא שמטעמים שהזכרנו כנסו כאילו את נחמיה וסיפחו אותו לעזרא. מה שהיום בתנכים שלנו מופיע עזרא ונחמיה בנפרד, זה כנראה השפעה של המדפיסים הנוצריים, שהם לא היו מחויבים לסנקציות של חז"ל. טוב. כן. מה זה תנ"ך המאור? מקראות גדולות. כן.
בספר רב חנן תביא שם הגדרה שהם מבינים שאת החיזה, נראה לי בשם הגדולים, אבל זה כאילו ספר אחד הספרים שלו, שאומר שכאילו נניח, שכותב כאילו בגלל שהאבון של נחמיה כבר נבחל כאילו במהלך הדורות, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא גלגל את זה.
טוב, בסדר, יפה, אז זה לא חשבתי. בסדר. אז על כל פנים זה שני ספרים שהפכו להיות ספר אחד, ואתה עכשיו הוספת לנו שחזרו להיות שני ספרים. אחד ההבדלים בין עזרא לנחמיה, כן, נעשה היום כבר מבוא גם לנחמיה בעקבות חז"ל שהפכו את זה לאחד, שבעזרא יש קטעים ארמיים כמו בדניאל למשל, ונחמיה כתוב כולו בעברית. הסגנון של שניהם קרוב לשל דברי הימים, דהיינו לפי חז"ל הרי עזרא כתב גם את דברי הימים וגם את ספרו, וזה סגנון מאוחר יחסית לשאר ספרי התנ"ך, הוא יותר קרוב ללשון חז"ל. בעזרא אנחנו רואים גם בקטעים העבריים השפעה של ארמית, בנחמיה רואים לפחות מבחינה תחבירית השפעה של פרסית. כלומר, רואים שמי שכתב אותו יכול להיות שהוא חשב בפרסית גם כשהוא כתב בעברית. במה עוסקים הספרים הללו? הספרים הללו מתייחסים לתקופה של 100 שנים בערך, ומונים ארבעה ממלכי פרס. הראשון זה כורש, שהיה המלך הראשון למלכות פרס, הוא זה שכבש את בבל והחליף אותה. השני זה דריווש הראשון, שהיה כמדומני חתנו של כורש. השלישי זה אחשוורוש, בנו של דריווש, שהוא אחשוורוש הידוע לנו ממגילת אסתר. והאחרון והרביעי זה ארתחשסתא הראשון, שהוא היה בן אחשוורוש. אז יש לנו את כורש, את דריווש חתנו, את אחשוורוש בנו של דריווש, ואת ארתחשסתא בנו של אחשוורוש, שיש אומרים שהוא גם בנה של אסתר, וזה אולי יסביר את זה שהוא שחרר את הפקק שנוצר בבניית המקדש, הצו שניתן לעצירת העבודות, ואולי זה קושר את כל נס פורים לעניין המקדש ובנייתו, שופך אור על נס פורים.
אבל זה מסתדר עם מה שאמרת עכשיו, שחשבו שהוא היה בן של דריווש?
כן.
מה שאומרים חז"ל, שהוא היה שומר סוסים, הוא בכלל לא היה מהשרשרת המלוכה.
נכון, אני לא יודע איך זה, לא יודע איך זה מסתדר, צריך לבדוק את זה. לא, צריך לראות אולי על אסתר, לראות שם, אני כבר לא זוכר שלמדנו את זה. אולי דריווש אביו היה עצמו לא מזרע המלוכה, הוא היה חתנו של כורש. וחז"ל אמרו את זה בהנגדה לבשתי, שהייתה מזרעו של נבוכדנצר, אז יכול להיות שהיא ראתה בכל המלכים הפרסיים שומרי סוסים שעלו למלוכה. תבין, כאילו לא רואים למלוך. אולי כך צריך לפתור את הקושייה שלך. עכשיו, שני הספרים הללו, עזרא ונחמיה, הם לא מתייחסים לקורות של היהודים בגלות בבל, אלא לקורות של היהודים השבים לציון. כלומר, הם מדברים על מה שקורה בירושלים בתקופה הזו, ולא על מה שקורה בבבל או אחר כך בשושן הבירה. ובעצם הם עוסקים בגלים שונים של עלייה, שעוד מעט נמנה אותם, שקרו במהלך המאה השנים הללו. אנחנו לא יודעים, אבל זה גם לא מעניין אותנו, בגלל שבאמת עם ישראל, גם אם מיעוטו נמצא בארץ ישראל, אז שם נמצא כלל ישראל, ומי שבגלות תהיה חשובה וגדולה ככל שתהיה, זה פחות מעניין אותנו. עכשיו, ארבעת המלכים שהזכרנו, כן, כורש וחתנו דריווש ובנו אחשוורוש ובנו ארתחשסתא, זה עדיין לא אומר שבאותה תקופה לא היו מלכים אחרים, אלא כדרכו של התנ״ך, המלכים הללו הם נתנו הצהרות ופקודות והוראות, לפעמים גם נוגדות, לגבי העלייה ובניין הבית, לכן התנ״ך מתייחס אליהם. יכול להיות שהיו גם מלכים אחרים שפשוט לא משחקים תפקיד מהבחינה הזו, ואז שוב הם לא מעניינים אותנו, ולכן הם לא נזכרים. גלי העלייה שהיו באותם תקופות, כי אני בכוונה כאילו מתמצת קצת את תוכן הספרים, כדי שיהיה אפשר אחר כך להבין יותר טוב את הסיפור, את מה שנקרא. אז כורש נתן הצהרה שמאפשרת ליהודים לשוב לירושלים, שזה הצהרה חשובה. עד אז הם היו בבבל, אמנם יכלו לעבוד ולהתפרנס, הם לא היו אסירים בכלא, אבל הם לא יכלו לחזור לירושלים. אז הוא נותן הצהרה שמאפשרת ליהודים לחזור לירושלים. הוא נותן להם את הכלים שנבוכדנצר 70 שנה לפני כן לקח בחורבן הבית הראשון מבית המקדש, והוא אפילו מצהיר שהוא יממן את בניית המקדש. אנחנו נראה אם הוא עמד בהצהרתו זו או לא. כמה יהודים נענו לקריאה הזו לחזור לירושלים אחרי 70 שנה? לא הרבה יהודים, 12,000 יהודים מתוך לפחות מאות אלפים שהיו בבבל, והם עולים שבראשם עומד מנהיג בשם שש בצר, שאנחנו נצטרך לזהות אותו ולדעת מי הוא היה. אחר כך בגל העלייה השני, עם מנהיג קצת יותר מפורסם, זה רובבל, שהוא מזרעו של יהויכין, אחד המלכים האחרונים בירושלים. עולים 30,000, אז ביחד 42,000 עולים, הם מקימים מזבח אבל לא מקימים את המקדש, ומתחילים, מחדשים את עבודת הקורבנות, ואילו בניין המקדש נעצר בזכות עתירה לבגץ, נעצרת בניית המקדש, התנגדו צרי יהודה אחרי שדחו אותם מלהשתתף בבניינו. המצב הכלכלי של העולים הוא קשה, הרבה יותר קשה מאשר מי שנשאר בבבל. גם המצב הרוחני שלהם הוא קשה, כן, חזל אומרים שכשעזרה עלה מבבל, זה בשלב יותר מאוחר, עוד לא הגענו לעליית עזרה, אז הוא עשה אותה כסולת נקייה, דיינו את כל הזבל הוא לקח ליהודה, במילים אחרות, כל היחסנים וכל החרש והמסגר העדיפו להישאר בגולה המעתירה, וכל אלה שהיו, לא יודע אם כולם, אבל רבים מהם פסולי חיתון, או כאלה בשולי החברה, עניים שאין להם מה להפסיד וכו' וכו', הם השתדלו לפתוח דף חדש בירושלים. אז גם המצב הכלכלי וגם המצב הרוחני היה קשה. עשרה יוחסין, הכוונה מי עלה איתו, שטוקי והסופי וממזר, בבל נשארה סולת נקייה. בקיצור, כל ה... אמרתי לכם פעם שככה היה, ככה גם בנו את אילת. אילת הייתה איזו ארץ גזרה כזו בשנות ה-50 וה-60, שמי שהלך לשם המשטרה סגרה לו את התיק. אתה תהיה באילת, אנחנו פה, יש לך רישום פלילי או זה וזה, תלך לאילת. ואז היה כאילו או לכלא או לאילת. ברוך השם, לאט לאט התפתחה עיר והם בישראל, מאיזה כפר של... אז כך פחות או יותר הייתה גם השיבת ציון אחרי זה. אז כן, מי שלא היה לו מה להפסיד, אז הוא נזרק לירושלים. עכשיו, היות והמצב הרוחני שלהם היה כל כך קשה, אז עזרה עולה מבבל, זה כבר הגל השלישי של העלייה, שהוא עזרה הכהן מבית צדוק, מהכהנים בני צדוק, עולה, וכשמו כן הוא עזרה סופר, דיינו עיקר הפועל של עזרה היה פועל רוחני, להפסיק את נישואי התערובת, לחדש את הברית שבין העם לבין הקדוש ברוך הוא. ואחריו עולה נחמיה בן חחליה, שהוא היה פחה, פחה הכוונה ממונה מטעם מלך בבל על כל ארץ ישראל, ובעוד שעזרה היה יותר דמות רוחנית, נחמיה היה יותר דמות מעשית, הוא בונה את חומת ירושלים שהרוסה עוד לפני קרוב ל-100 שנה מאז החורבן, ומילא אין ביטחון בירושלים, והוא גם אוכף בפועל את חוקי התורה כפי שהורה עזרא. בפועל מלכות בית דוד לא חודשה, כן, הייתה מין תקווה כזו שתתחדש מלכות בית דוד, אבל עדיין נשארנו משעובדים לפרסים ואחר כך גם ליוונים, אולי קצת אחר כך בזמן החשמונאים הייתה עצמאות מסוימת, ואחר כך שוב איבדנו אותה עד לחורבן השני. אבל בכל אופן המקדש בסופו של דבר נבנה אחרי הרבה שנים, וסך הכל תחת השלטון הפרסי, כן, פחוות יהודה, כן, שהייתה חלק מהממלכה הפרסית, זכתה לאוטונומיה גם רוחנית, היינו שלטון התורה הוכר על פי חוק. אנחנו נראה שעזרה קיבל מנדט לדון ולעניש את מי שלא נוהג על פי תורה, וגם מבחינה מנהלית יחסית, כן, השלטון מטעם המלך פרס היה בידי יהודים, נחמיה, ולאט לאט הוטב המצב ועלו עוד ועוד יהודים מבבל, ואז ממילא גם אם תחום המושב בהתחלה היה סביב ירושלים ובנותיה, אז לאט לאט התפשט היישוב עד שבאמת בסוף ימי הבית השני הוא היה יישוב עשיר וגדול וחזק מאוד.
מי שרד באותה תקופה?
הפרסים בהתחלה. מה?
הפרסים היו...
כן, כן, הספר שלנו מתחיל בעצם בתקופה הפרסית, הרי נפילת בבל, הרי נפילת בבל, והוא נגמר עוד לפני התקופה היוונית.
אנחנו רואים את
עזרא
נחמיה בתור נביאים, או בתור
הקודש? לא, 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 לא בתור נביאים, אין שום רמז לזה שהם נביאים. אדרבה, הגמרא אומרת הרי במגילה שאיהו חזה ואינהו לא חזו, ש...
הרב מנה אותו כתחיל אחרי תקופת הנביאים. הוא מנה כי בלביא לבא.
את מה הוא מנה?
מביא את כל השושלת.
חגי, זכריה ומלאכי, ואחר כך עזרא.
כן, אחרי תקופת הנביא.
כן, 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 עזרא הוא לא היה נביא. הגמרא אומרת שאין הוא נביא, דהיינו חגי, זכריה ומלאכי היו נביאים, והוא לא נביא. מי זה אז? דניאל, סליחה. זה לא עזרא, זה דניאל, נכון. אבל בכל אופן אין שום סיבה להגיד, בשום מקום הוא לא נזכר בתור עזרא הנביא, ולא לחינם הוא גם נמצא בכתובים. התפקיד הכי גדול של התקופה זה בניית המקדש, שהייתה פרויקט גדול שממושך וקשה. עוד נתון שהוא מעניין בדברי הימים, ראינו ככה גם בזמן חזקיהו וגם בזמן יושיהו, שהלוויים הצטיינו יותר מהכהנים בנאמנות לעבודת השם ולחידוש עבודת הקורבנות. בספר עזרא אנחנו רואים הפוך, בנחמיה רואים שיש יותר כהנים עולים מאשר לוויים.
הם גם גזרו עליהם על מעשר ראשון.
נכון, הפקיעו מהם את המעשר הראשון. ולמרות שככה קצת, כלומר, תיארנו את המצב הרוחני המורכב של בני אותו הדור, אבל הם כן נשמעים בגדול, כן, הם, כשהם עוררים אותם לתשובה, אז הם מתפללים ובוכים וכך וכך, הם כן רוצים להשתפר מבחינה רוחנית. טוב, נסיים בנקודה אחרונה, דיברנו על ארבעה מלאכים, נדבר על שלוש הצהרות או שלושה רישיונות שמלכי פרס נותנים לשווי הגולה. הראשונה והמפורסמת זו הצהרת קורש, שבה סיימנו את דברי הימים ובה נתחיל את עזרא. אחר כך, אחרי שנות דור, זה הרישיון שנתן דריווש, ואחר כך גם הרישיון שנתן ארתחשסתא. חשברוש לא נתן שום רישיון, הוא היה עסוק במשתאות. כן, לא כולל בית המקדש, נכון? חז"ל אומרים שבזמנו באמת נעצרה עבודת המקדש. בסדר, זה פחות או יותר ככה סיפור המסגרת, כדי שניכנס לעניינים. ועכשיו בואו ונתחיל, נראה את הדברים בפנים. אז אצלנו בתנ"ך זה אחרי דניאל, נכון? אצלי לפחות. אולי זה משתנה קצת בין התנ"כים. איך?
גם בברויר
זה אחרי דניאל. כן, אז עזרא נחמיה, ובברויר זה מסיים את התנ"ך, נחמיה, מסיים את התנ"ך.
ברויר זה מוסד הרב פה
כאילו? כן. טוב, ואצלנו יש את דברי הימים בסוף, שזה על פי הבבלי, מה שראינו בבבלי. בתנ"ך חורב החדש, הוא עשה איזה סדר אחר נדמה לי. כן, נדמה לי ששם זה שונה. טוב. אז בואו נתחיל לראות בפנים, נקרא עד פסוק וב. ובשנת אחת לחורש מלך פרס לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב. כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ, נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל ירושלים, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל הוא האלוהים, בכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאו אנשי מקומו בכסף וזהב, עם הנדבה לבית האלוהים, ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים, לכל עיר האלוהים את רוחו לעלות לבנות את בית אדוני, וכל סביבותם חיזקו וידם בכלי כסף וזהב, הרכוש ובהמה לבד על כל התנדב. כן, בשנת אחת לחורש מלך פרס שכבש את בבל מי זה שם היה המלך? בלשצר, לא בלשצר, איך קראו למלך? בלשצר, כן.
בלשצר, לא,
כן, בלשצר. בלשצר היה בנו של נבונאיד, שהיה בנו של נבוכדנצר. אז כורש הפרסי כובש את בבל מידי בלשצר הבבלי. אז בשנת אחת למלכותו, שהיא שנת אחת לכלות דבר השם מפי ירמיה, דיינו, ראינו את זה בדברי ימים, אבל נראה את זה שוב, ירמיהו כ"ה. הופיע כמה פעמים בירמיהו, פעמיים לפחות, אבל לענייננו. ירמיהו כ"ה, י"ב, נכון, י"א.
וגם
חץ, שהוא אומר שהיא מפנצה, היה כמעט 70 שנה. כן, י"א. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. היינו כל ממלכות האזור, לא רק יהודה. והיה כמלות 70 שנה, הפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאום השם את עוונם ועל ארץ כסדים, ושמתי אותו לשיממות עולם. אז ירמיהו מראש נותן דדליין, קץ, למלכות בבל. אז בשנת אחת לכורש, היא שנת אחת לכלות דבר השם, דהיינו כשהתקיים עד תומו דבר השם כפי שהוא נשמע מראש מפי ירמיה, אז העיר השם את רוח כורש מלך פרס, והוא מעביר קול בעל פה בכל מלכותו, שהיא מלכות ענקית, כן, פרס שולטת בכל המרחב, וגם במכתב, דהיינו גם צו כתוב, כמו שאנחנו מוצאים גם אצל החשברוש, ויקראו סופרי המלך, וזה נשלח בידי החשדרפנים בני הרמחים, דהיינו על ידי שלוחים, וגם במכתב למור, וזו תוכן ההצהרה שבה גם נחתם ספר דברי הימים, ואז אמרנו שיכול להיות שבעל דברי הימים, שהוא עזרה בעצמו, שאל את זה מראש ספרו כדי לסיים בדבר טוב ולא לסיים בחורבן. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. אז נשמע כביכול כאילו כורש הוא נביא, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו ונותן לו הוראות, עוד מעט נתייחס לזה. מי וכם מכל עמו, כלומר האישור שניתן לעלות לירושלים זה אך ורק לגולים מיהודה, כן, מכל עמו זה בא לצמצם, לא להרחיב, הוא לא מרשה לסתם נתינים בבליים לזוז לירושלים. יהי אלוהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוהי ישראל הוא האלוהים אשר בירושלים. לפני פסוק אחד הוא אמר שהשם הוא אלוהי השמיים, פה הוא אומר שהוא האלוהים אשר בירושלים, וזו אפשר להגיד שהוא מתגלה בירושלים, שהוא משרה שכינתו בירושלים. אבל גם אפשר להגיד שבסופו של דבר כורש, כמו שגם הגמרא אומרת בראש השנה שם, שכורש החמיץ, דהיינו הוא נשאר בסופו של דבר עובד אלילים שמאמין שלכל ארץ יש את האלוהים שלה, והוא מתגלה שם. ראינו את זה גם בישעיהו כשדיברנו בסוף דברי הימים, ישעיהו ממהי כמדומני זה היה, שכן, כן, נכון, אז ישעיהו 200 שנים לפני כן ויותר, יותר מ-200 שנים לפני כן כבר מתנבא על כורש, סוף פרק ממדלת, וישעיהו האומר לכורש רועי, כלומר אתה רועה את הצון מטעמי, וכל חפצי ישלים, חפצי זה לבנות את הבית השני, ולמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד, זה התפקיד שאני מטיל על כורש. כה אמר השם למשיחו, כן, משיחו זה מלך שנמשח מטעמי לכורש, אשר החזקתי בימינו, נתתי לו כוח לרד, להשליט אותו על גויים שיקנעו לפניו, ומותני מלכים הפתח, דיינו הם לא ילחמו בו, לפתוח לפניו דלתות ושערים של ערים שיקנעו בפניו ולא יסגרו. אני לפניך אלך, כל ההדורים במקומות מפותלים ועקומים אני הישר, דלתות נחושה אשבר, ובריחי ברזל אגדע וכולי. אתה תמצא גם דברים שהתמינו בחושך ובמסתרים, כלומר, תהיה לך הצלחה מסחררת, כמו שבאמת הייתה לקורש, כי עד אז הפרסים היו עם קטן יחסית, ופתאום הם מצליחים בלילה אחד למוטט את השלטון הבבלי ולהחליף אותו. למען תדע כי אני השם הקורא ושמך, כלומר אני זה שהמלכתי אותך ואני הוא אלוהי ישראל, למען עבדי יעקב וישראל בחירי, כלומר על מנת שאתה תפעל לטובת ישראל, אבל ואקרא לך בשמך, ודיברנו הרבה פעמים על כך שלקרוא בשם זה למנות, לתת תפקיד, ייעוד, שליחות, אחנך, כן, קראתי אותך בשם משיחי ולא ידעתני. ועוד פעם, אני השם ואין עוד, זולתי אין אלוהים, אני לא רק האלוהים שבירושלים, אני גם האלוהים שבבבל, וגם ש... ועוד פעם, כן, עזרך, נתתי לך כוח, ולא ידעתני. כלומר, אז קורש כנראה היה, הביאו לידיעתו את מה שישעיהו אמר אודותיו 200 שנה קודם לכן, ולכן הוא אומר שהשם ציווה עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, זה לא שהוא היה נביא, אלא שהוא... היה מודע למה שישעיהו אמר עליו, אבל זה לא שהוא הפך להיות איזה גר צדק או גר תושב או חסיד אומות העולם או משהו כזה. והיום אנחנו גם יודעים שבמידה רבה קורש עשה את זה לעוד הרבה מלכויות שהרכיבו את האימפריה הפרסית. היינו, הוא אפשר להם לפתוח את המקדשים שלהם, מה שהבבלים אסרו עליהם, דיכאו את הדתות שלהם. אז הוא כדי למצוא חן, היינו ב... בתוך התנהלות פוליטית מפוקחת, הוא כן אפשר חופש פולחן בממלכה שלו, ופתח עוד הרבה מקדשים ולא רק בירושלים. איך זה עולה בקנה אחד עם מה שכתוב? זה עולה בדיוק בקנה אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, אחנך ולא ידעת אני. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן בליבו של קורש מדיניות סובלנית כלפי, באופן כללי, כל הנתונים לו, אז כולם הרוויחו, אבל הקדוש ברוך הוא, לב מלאכים ושרים ביד השם, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל שבית המקדש השני ייבנה. By the way, כן, על הדרך, הרוויחו עוד עמים מזה, אבל בעצם, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מפעיל אותך, ואתה לא מספיק מודע לזה, כן? ולא ידעתני, אתה חושב על האינטרסים שלך, ורואה בזה איזה מהלך כללי שלך. טוב, אז להכיר לו טובה, אפשר להכיר לו טובה וצריך, אבל בסופו של דבר הוא פעל בעיקר בגלל האינטרסים שלו. מזכיר קצת את טראמפ וכו', כבר היה מי שעשו איזה מדליה כזו, אני חושב שרואים שם את טראמפ וקורש, כשהוא העביר את השגרירות לירושלים, עשו איזה מדליה שרואים את שניהם ביחד, כי באמת יש משהו שמזכיר את אולי הוא גלגול קורש. שהוא בסופו של דבר מתנהל על פי האינטרסים שלו, והקדוש ברוך הוא מפעיל אותו לעניינים שהם יותר חשובים ממנו ומהאינטרסים שלו ביחד. אז על כל פנים, מה כלול בהצהרת קורש? וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם. עכשיו, הנשאר זה לא מי שנשאר בגלות, כי מיד הוא אומר שאת הנשאר ינסעו אנשי מקומו. אלא אם נפתח בספר חגי, נראה שם את אותו הביטוי, והיות והם בני אותה תקופה, אז הוא בהחלט יכול להסביר לנו את הביטוי כאן. תראו בחגי פרק ב' פסוק ג', מי וכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? אז מי זה הנשאר? הנשאר זה מי שנשאר מתקופת הבית הראשון, כן? אז זה מי וכם הנשאר, גם כאן. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, דהיינו, אלה שראו את הבית הראשון, שלהם יש כאילו יותר חובה מוסרית לעלות ולבנות את המקדש מחדש, לא משנה איפה הוא גר ברחבי הממלכה, מכל המקומות אשר הוא גר שם, והחליט לעלות, ינסעו זה מלשון כמו ויישא מסעת מעת המלך או מעת פניו, דהיינו ייתנו לו מתנות, כמו ועשיינו את ברכת מועדיך בלשון חזל. ינסעו אנשי מקומו, לאו דווקא היהודים, הוא מצווה, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה, ייתנו לו אמצעים כדי לצאת לדרכו, עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. דהיינו, כורש מניח שמי יעלה, רק מי שראה את הבית הראשון וצאצאיו, אותו זה מעניין, אבל כל אנשי מקומו, לאו דווקא יהודים, הוא מצווה אותם לסייע לו כספית, קודם כל למסע שהוא צריך הרבה אמצעים כלכליים, ועוד נדבה לבניין בית האלוהים אשר בירושלים. עד כאן ההצהרה, ואנחנו נראה בהמשך בפרק ו' בערך, אנחנו נראה את הצהרת כורש במקורה הפרסי, איך היא מצאו אותה בארכיון, כשחיפשו אותה לראות, כשהתעוררו מחלוקות מה בדיוק אישר כורש ומה הוא לא אישר, אז מצאו אותה בארכיון, אז נראה אותה שם במקור הפרסי, ונראה שהיא גם יותר רחבה. פה תרגמו אותה לעברית וצמצמו אותה בעצם. עכשיו דרך אגב, מבחינה זו יש מקבילה לשיבת ציון, ליציאת מצרים, של ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. היינו מענק שחרור, עם ישראל קיבל, שווה הגולה קיבלו, גם בגלות הראשונה וגם בגלות ההיא, השנייה.
למה כל
שלא
מחייב את כל היהודים
לעלות? אני אומר שוב,
הוא מקד עליי, זה אינטרס שלו שיבנה
מקדש. הוא מאפשר את זה, זה כבר הרבה. זה שהשם פקד עליי, אז אני מאפשר, אבל אני לא צריך להיות יותר חובב ציון מאשר היהודים. להכריח אותם לעלות, זה לא. זה שהוא הרשה להם לעלות, אחרי שבעצם הם הוגלו בכוח, והוא ממשיך של האימפריה הבבלית, שהגלתה אותם ירושלים ולא אפשרה להם לשוב, אז זה כבר הרבה. ואז קמים ראשי האבות, דיינו ראשי המשפחות, ליהודה ובנימין, ואנחנו נראה שגם מבני אפרים היו איתם, וכהנים ולוויים, כל אשר העיר האלוהים את רוחו. אז שוב, זה לא שהוא קם בבוקר והקדוש ברוך הוא נגלה אליו בחלום, אלא הקדוש ברוך הוא פועל באמצעות בני האדם לעלות לבנות את בית השם אשר בירושלים, בכל סביבותיהם, אלה שלא עלו, ורבים היו אלה שלא עלו מאלה שעלו, חיזקו את ידיהם, נתנו בידיהם כלי כסף, זהב, רכוש, בהמה, מגדנות, היינו אוכל משובח לדרך, לבד על כל התנדב, זה מה שראינו לעל, עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים, היינו השכנים הטובים שלהם נתנו להם מזומנים וציוד, בגד ואוכל טוב וכולי, בהמות לדרך, ועוד נדבה שהם להשקיט את מצפונם, התנדבו, כמו שהיום בארצות הברית עושים תרומות שנתיות לטובת העם היושב בציון. אז כן, אז איך אומרים, סדנה דארה חדו, כבר היה לעולמים אשר היו לפנינו. ציוני בבל, כן, ציוני מרחוק. טוב, בסדר.
אם מישהו מגיע והוא רואה שאנחנו לא כאן, אז אנחנו באיזשהו שלב